שלום לכולם. אנחנו זכינו לסיים את הלכות תלמוד תורה. אומנם נשארו לנו עוד 2-3 הלכות, אבל כבר התייחסנו אליהן במהלך הלימוד, דילגנו אליהן פעם. אז היות ואנחנו עומדים לפני חג השבועות, חשבתי לעבור על הקדמת ספר המצוות לרבנו הרמב״ם, ובעזרת השם כשנסיים את ההקדמה אז נחליט אם אנחנו רוצים לחזור לסדר משנה תורה או ללמוד את ספר המצוות כולו בהמשך. את ספר המצוות רבנו כתב לפני שהוא כתב את משנה תורה ואחרי שהוא כתב את פירוש המשנה. הוא היה בתחילת שנות ה-30 לחייו פחות או יותר, והוא כתב את ספר המצוות בערבית. והתרגום שלפניכם זה התרגום של אורנו ורבנו הרב יוסף גפח זכר צדיק לברכה. יש תרגום קדום יותר, תודה רבה, של רבי משה אבן טיבון, שהיה בנו של רבי שמואל אבן טיבון ונכדו של רבי יהודה אבן טיבון, שכולם היו מתרגמים של כתבי הרמב״ם וכתבי שאר חכמי ישראל שנכתבו בערבית. בשם אדוני אל עולם, ככה הרמב״ם פותח כל אחד מספריו על יסוד האמור באברהם אבינו, הוא יגרו שום בשם אדוני אל עולם. היינו, הוא ראה את עצמו גם כן כמפיץ את אמונת הייחוד ואת דעת השם בעולם. מאחר שכבור קודם לנו החיבור המפורסום שבו כוללנו פירוש כל המשנה, ומטרתנו באותו החיבור הייתה להסתפק בביאור עניין כל הלכה והלכה שבמשנה, ולא הייתה כוונתנו בו לכלול דיני כל מצווה ולהגיף כל מה שיש צורך לו מאוסור ומותר וחיוב ופוטור, כפי שמתבורר למי שמעיין באותו החיבור. אז החיבור המפורסום, הכוונה שפירוש המשנה כבר פשט והתפרסם, אבל פירוש המשנה הוא לא ספר הלכה, הוא לא ספר הלכה למעשה, מטרתו לבאר את המשנה באור רציף. רואיתי ג'מלה נכון לגבוס גובס שיכלול את כל דיני התורה ומעשהו עד שלא ידח ממנו נידוח, דיינו ספר הלכה, ושאדייק במה שמנהורי לעשות, כלומר אמשיך להקפיד על הנוהג שלי, כלומר לי מונע מלהזכיר המחלוגות והדבורים הדחויים, ושלא אגבע בו אלו הלוך ופסוגו, כלומר בלי שקלוותריה, בלי משא ומתון, בלי להזכיר את הדעות שנדחו מההלכה ואת ההווה אמינות, אלא רק את מסקנת ההלכה. נכון, זה מה שהוא כותב. הוא עכשיו לא מתייחס לספר המצוות, הוא מתייחס למשנה תורה. באמת, כשקוראים את ההקדמה הזו, זה מדהים איך הרמב״ם היה מסודר, כל היה אצלו מתוכנן מראש. אני אעשה כך, ויעשה כך, ויעשה כך, שזה, אבל אני צריך להקדים את ספר המצוות, כמו שעוד נראה, אבל פה הוא מתאר את משנה תורה, באמת, אתה צודק.
זה פורסם בנפרד.
זה ספר בפני עצמו, כתוב בערבית בכלל. כן? התחייב, התחייבות כבר, כן, קבל את עצמו. ושהיה אותו הגובס כולל כל דיני תורת משה רבנו, אשר יש לו המסורך בזמן הג'ולות, ואשר אין לו המסורך כמו מקדש וטהרה ומלכים וזרעים וכיוצא. ויושר בעיני להשמיט ממנו הו אסמכתות והלמידויות והזכורת נושאי הגבולו, כלומר הוא לא הזכיר במשנה תורה לא על מה הוא מסתמך, כלומר על איזה פסוק בנוי הדין הזה ובאיזו מידה ממידות שהתורה נדרשת בהן הוא נלמד, וגם לא האם אביה אמר את זה או רבא אמר את זה וכיוצא. כוח שלא אומר דברי רבי פלוני ולא רבי פלוני אומר כוח וכוח על כל דובור, רבי עושה אומר כוח, אלו הזכיר את חכמי המשנה וחכמי התלמוד כולם, הכוונה רובום ככולם, המרכזיים שבהם עליהם השולום, נכון? אז קורו כל העלת בתחילת הגובס, כך הוא באמת נהג. ואומר שמשפטי התורו כולו ויהי תורו שבעל פעם, הגוב בעולי מפלוני ופלוני מפלוני עד עזרו, עד משה רבנו. עזרה זה ציון דרך כמעט כמו משה רבנו, חזל הקבילו אותו למשה רבנו בכמה וכמה עניינים. בתקופת שיבת ציון התחילת ימי הבית השני, באמת רבנו מנה 40 דורות ממשה ועד רב אשה, ושוב כתב אותם גם מהסוף להתחלה, 40 דורות. ואזכיר עם כל אחד מן המגבלים את הו אישים המפורסמים שבדורו שגבולו אותו כגבולו אותו, כל זה מתוך בגושת הגיסור, לכן אני לא אזכיר אותם בחיבור, את חכמי ישראל. יש גם במקום, באחת האגרות, שרבנו כותב שהוא לא כתב מי החכם שאמר כל הלכה, כדי ליצור דווקא רושם של קונצנזוס, שלא יגידו זה חכם יחיד, אלא זו מסקנת התורה שבעל פה, כן? כנגד הקראים, כנגד כאלה שלא האמינו בתורה שבעל פה. אז הוא אומר, אני מזכיר את שמות החכמים רק להראות שיש רציפות של קבלה בהתחלה, אבל אחר כך אני אומר את הדברים בסתם כדי ליצור רושם שזה דברי הכל. ככה הוא כותב. אז פה הוא כותב בגלל הקיצור, שם הוא כותב מאוד טעם. איך ההגדרה שלהם? מה הכוונה מבחינה הלכתית? בטח, בוודאי שהם יהודים. הם יהודים. היה אחד בשם ענן, כך היה שמו. הם יהודים, הם ודאי יהודים, רק יש מחלוקת אם הם פסולי חיתון או לא פסולי חיתון. אנשים טועים בינם לבין השומרונים. השומרונים הם לא יהודים, אבל הקראים הם יהודים, רק בגלל שגיטיהן אינם גיטים, אז יש פוסלים אותם משום מנזרות. ויש שסוברים שכמו שגיטיהם אינם גיטים, גם קידושיהם אינם קידושיים, כי העדים הם פסולים. הפסיקה הספרדית בדרך כלל נוטה לקבל אותם לבוא בקהל, כמובן אם הם מקבלים עליהם דיני חברות. הכוונה קראי ש... לא צריך לגייר אותם. לא, הרב עובדיה יש לו תשובה ביבי עומר, הוא גם היה רב ראשי במצרים, והוא מעיד שככה הוא ראה גם בפסקי הדין של רבני מצרים שקדמו לו. במצרים הייתה קהילה קראית גדולה לצערנו, מזמן הרמב״ם ולפניו ועד זמן הרב עובדיה, והוא כותב שמעשים בכל יום שאם הם נתנהגים כקראים, אז הם גם לא באים להתחתן אצלנו, יש להם את החכמים במרכאות שלהם. אבל אם הם באים להתחתן אצלנו והם מקבלים על עצמם דברי חברות, היינו סמכות התורה שבעל פה וכו', אז הוא אומר שכן, שמחתנים אותם, ומחתנים אותם לא רק בינם לבין עצמם, גם אם יבוא קראי להתחתן עם בת ישראל כשרה, אם הוא חוזר בתשובה, הוא בא בתשובה, ואז מקבלים אותו. הרמ"א כותב שלא, הרמ"א כותב שלא מתחתנים בהם, והיו קראים גם באירופה, היה בעיקר בחצי האי קרים, היו בדרום רוסיה, בין רוסיה לטורקיה הייתה קהילה קראית, והאשכנזים לא היו מתחתנים איתם, היו כאילו אמרו ש... פסולי חיתון. אני לא יודע אם יעזור לו אפילו גיור, בגלל שהוא הבעיה עם המזרות, אז אני לא יודע באמת מה יגידו אז האשכנזים, האם הוא יכול להתגייר, אני לא בטוח. יכול להיות שהוא גרע מגוי מהבחינה הזו, זה אני לא יודע. אבל לפי הפסיקה הספרדית, הם כן מקבלים אותם. איך הם היום? אני לא יודע איך הם היום. היום הם... לא, הם לא מתחתנים עם גויים. לא, הם לא מתחתנים עם גויים. הם מתחתנים בינם לעצמם או עם יהודים אולי. עם גויים הם לא מתחתנים.
מצד מה הם מגדילים אותם מלחתית ממזרות?
והרי קידושיהם אינם קידושים. זה מה שאתה שואל?
לא.
אם הגט הוא לא גט?
כן.
אז אם אישה הולכת מבעלה, נפרדת מבעלה בגט של קראי ומתחתנת עם מישהו אחר, אז יש את איש? כן. אז טוב.
אבל הם יכולים לבדוק את התולדות, אם זה היה לה בעל אחד ואישה אחת, אז
ממזר הוא גם דור עשירי. כן, כן. וכן היום הם בבחינת מצטמק ורע לו, כבר לא נשאר מהם הרבה. וכן ראיתי לנכון שלא אחברנו בלשון כתבי הקודש, דיינו בלשון מקרא, כיוון שאותו הלשון המקודש מסומסום בשבילנו היום להשלים בו כל ענייני הדינים. הרי כבר בזמן חז"ל התפתחה לשון חכמים שהיא יותר, כן, למשל בתורה יש לך עץ, לשון חכמים יש לך אילן, אילן זה עץ חי, יונק מהקרקע, ואילו החומר נקרא עץ, שולחן הזה עשוי עץ בלשון חכמים, אבל מה שגדל בחוץ נקרא אילן. וכן על זו הדרך, לשון חכמים היא התרחבה הרבה יותר מלשון מקרא, אז רבנו כותב, אי אפשר לכתוב ספר הלכה בסגנון תנכי. זה לשון קדושה, זה לשון גבוהה, זה לשון יפה, אבל היא לא פרקטית מספיק כדי להתייחס לחיי היום יום. יש המון חפצים שאנחנו לא יודעים איך לקרוא להם וכו'. מה? את היוונית, כן, נכון. מה אתה אומר, רוני? אצל חזל אילן זה עץ צומח, tree מה שנקרא באנגלית, ועץ זה wood, זה החומר, כאילו באנגלית, כן. בלשון חזל אני לא חושב. אומרים אילנות סרק או אילנות פרי, ככה אומרים. עץ זה לשון תורה, זה לא לשון, לשון חכמים אילן. עץ וחזל זה חומר, כלי עץ, פשוטי כלי עץ, ככה יגידו לך, כן? ג'מלו אחברנו בלשון התלמוד, כיוון שאין מבינים אותו היום מבני עמנו אלו יחידים, וישוארו מילים רבות שאין גושות אפילו לבוגעים בתלמוד, כי לשון התלמוד היא מעורבת עברית וערמית ופרסית ועוד. אלו אחברנו בלשון המשנו, כדי שיהגל לרוב בני אודום. יש, עתקתי לי פה את דברי רבנו בהקדמת פירוש המשנה, כשהוא מתאר את מעלותיו של רבי יהודה הנשיא, והיה צח לשון ובקי בשפה העברית יותר מכל אדם, עד שהיו החכמים עליהם השלום לומדים באור מילים שנסתפקו להם בלשון המקרא מפי עבדיו ומשרתיו. אז הוא ראה בלשון של רבי את הלשון הכי צחה, וניסה גם לחכות אותה. אפילו משנה תורה יש בו משהו מזכיר את המשנה, כאילו יש עוד מעט נראה בהמשך גם שגם מצד חלוקת הספר הוא הלך בעקבות המשנה, והוא ראה בזה ספר מופת שצריך לחכות אותו. בכל אופן רואים כמה רבנו היה מתוכנן, כל דבר מחושב, לכתוב אותו בסגנון כזה, זה לא שהוא מתחיל לכתוב ואז איזה סגנון שיוצא יוצא, אלא מראש הוא מגדיר לעצמו באיזה סגנון אני עומד לכתוב את ספרי. הוא אכלול בו כל מה שנתגיים או נתבורר מדברי התורו, עד שלא תימולת שום שאלו שצריך, אם לא שלא אזכיר אנו או אזכיר יסוד שממנו תלומד אותו השאלו בגלות ולי עיון רוחוק. או שזה כתוב מפורש או שאפשר לדמות מילתא למילתא בצורה די פשוטה בכל שאלה שתתעורר. כי מטרתי בו ג'ם הגיסור עם השלמות, עד שיגיף הגורה בו כל מה שנמסור במשנו ובתלמוד ובספרו ובספרי ובתוספתו, דיינו את כל התורה שבעל פה אני מתכוון לכלול, את כל תמצית התורה שבעל פה, את המסקנות שלה אני מתכוון לכלול בחיבור אחד, ואף כל מה שג'ו דרו הג'אונים או האחרונים זכרונם לברוכו, דיינו תקנות הגאונים שאחרי חתימת התלמוד, ומה כן האחרונים ביחס לתלמוד, ביחס לתנאים והמוראים, ומה שבערו ופרשו בעניוני אוסור ומותור וטומא וטוהר ופוסול וחושר וחיוב ופוטור ומשלם ואינו משלם ונשבע ופוטור מלשובע. כלולו של הדובר שלא יעשור אחרי התורו לספר אחר זו לא אותו, כדי ללמוד ממנו שום דובר ממה שסוריך בכל התורו, בין מדאורייתו בין מדרבונן. לכן הוא קרא לו משנה תורה. הוא אומר אדם צריך תנך שלם, זו תורה אחת שיש בכתוב, ועוד תורה שבעל פה שהיא משנה התורה, היא התורה השנייה. לא יודע, אולי יכול להיות, אני יודע. וכאשר כיוונתי במה חשבתי, בכל אופן רבנו הוא כותב בהקדמת פירוש, בהקדמת משנה תורה בפירוש, הוא באמת נאמן לפירושי הגאונים לחזל, הוא רואה את הגאונים כמתווכים, כמוסרים לנו את תורת חזל, אבל במקום שהוא רואה שהם חלוקים על התלמוד, הוא לא נושא להם פנים. הוא מעדיף את דינת התלמודה שהתקבל בכל ישראל על פני פסקי הגאונים שהם מקומיים כבר. וכאשר כיוונתי במה חשבתי על התכלית הזאת, תרתי בליבי על אופן חלוקת החיבור הזה וסידורו האוך ראוי להיות. האם החלגנו כחלוקת המשנו ואלך בעיגבותהו, זרועים, מועד, או החלג חלוקו אחרת ואקדימו האחר כפי מה שיחייבו עיון, שהוא הראוי והיותר גל ללמוד. חלוקה עניינית שונה, חדשה. עוז נתבורר לי שחלוגותו הטובו ביותר של החיבור תהיה שיהיה עושה הלוכות הלוכות במגום המסכתות שבמשנו, כוך שיהיה אומר בו הלכות סוכו, הלכות לולו, הלכות מזוזו, הלכות סיסית, ושהחלג, דרך אגב פה אולי אפשר להבין גם למה רבנו לא יכול היה להצמד לסדר המשנה, כי הלכות סוכה במקום מסכת סוכה לחיה, סוכה ולולב, אבל מסכת מזוזה אין במשנה וגם לא מסכת ציצית. יש נושאים שהם מובאים בתלמוד, נגיד במסכת מנחות בדרך אגב מובאים ענייני ציצית ומזוזה וכו' וכו', ובמשנה הם לא מופיעים, אז במילה הוא לא יכול להיצמד כבר רק אך ורק לסדר המשנה. והשחלג, אז מה שנקרא ברמב״ם הלכות שבות, הלכות בית הבחירו וכו', זה מקביל למסכת שבת וכיוצא בזה, או מסכת מידות במשנה, ושאחלג כל כלולות, דיינו הלכות כוח וכוח, כל נושא לפרוג עם ההלוכות כמו שעשו המשנה, עד שיד הרחמו שאול בהלכות תפילין, פרק ראשון ופרק שני ופרק שלישי ורביעי, וכל פרק יהיה מחולוג הלוכות הלוכות, כדי להוג על ידיעותו על פה, למי שירצה ללמוד ממנו דובר על פה. וברור שאם תהיה חלוגו כוח, אין ראוי לחלק דיני מסוים מסוימת, עשה או לא תעשה, בשתי כלולויות, אלא כל החלוגו הדרושו בו תהיה בפרוגים שבאותו הכלולות. דיינו נושא מסוים, הלכות שבת, צריך להקיף את כל העסין והלווין ששייכים לעניין של, של שבת. כלומר, החלוקה לא תהיה על פי מצוות התורה, עשה ולא תעשה, אלא על פי נושא בדיוק. ככה תימנים אומרים הרבה פעמים אחרי שוונח, מדגישים בגד כפת שאחרי שוונח, כן. זה, אני חושב שאני לא איש לשון, אבל אני חושב שזה מה שנקרא שווה מרחף, ולכן יש בו שתי נוסחאות, אם לראות אותו כמו נע או כמו נח. ופעומים תיאנו בכלולות אחת, מסוות מספור, לרוב אפילו. אם מפני שיש לו הנעניון אחוד הכל אלון, או שתיאנו מסוות רבות, למטור או אחת. דוגמה, למשול, כאשר אדבר על עבוד עוזרו, ואקבע בפתיחת כלולות זו, הלכות עבוד עוזרו, הרי עודון בכלולות הזו על כמו מסוות. מסית ומדיח ומעביר למולך ומתנבא בשמו, ועובד אותו, וזול אותון מן המסוות השייכות לעניין עבודו זורו דוגו. אם אני לא טועה, 51 מצוות כוללות הלכות עבודה זרה, 49 לוין ושני עסין, אם אינני טועה. נכון, במידה מסוימת נכון, כי הרמב״ם באמת מביא את הצודק, שלא להקיף את פאת הראש ואת פאת הזקן, הוא מביא את זה בהלכות עבודה זרו, כי הוא אומר שכך היו דעת, כך היה מנהג, כומרי עבודה זרה, אחר יוצא לזה. אבל את כלאי הבגד הוא לא מביא שם, הוא מביא בהלכות כלאיים, למרות שהוא גם אומר שכך היה כומרי עבודה זרה, נכון? יש פה כבר מקום לפרשנות ולשיקול דעת. לכן הוא מביא כדוגמה את הלכות עבודה זרה, שזה סובב סביב ציר אחד, אבל זה מצוות שונות לחלוטין, מבחינה מעשית. וכן אם אומר הלכות איסור המזבח, אדבר באותו הכלולות על סעור ודבש ובעלי מומין ואתנן ומחיר, כן, אתנן זונו ומחיר קולה וחיוס אבוהן, למרות שהקשר ביניהם רופף מאוד, כיוון שכל המסעות הללו יש לו עניון אחד הכל אלון, והוא שם דבורים שאוסור להגריבו. זה בכלל מכנה משותף שלילי, מה שנקרא. כל הדברים הללו לא עולים על המזבח, אז לכן הוא יכלול אותם באותו קובץ הלכות, הלכות איסור המזבח. ולמען מטורו זו ראיתי שסורך למנות תחילו בהקדומת הספר מניין כל המסועות עשה ולא תעשה, כדי שתכלול חלוקת הספר את כולון, ולא תשוער מען מסועו שלא נדבר על כל דינהו, אם לבדו כגון הסוכו והלולו והסיסית והתפילין, כיוון שכל אחת מען אפשר לדבר עולהו בפני עצמו. דיינו, יש סוכו ולולוב, זה קובץ הלכות עצמאי, שמונה פרקים, נדמה לי שמונה מצוות אם אני לא טועה, או על כלול מסוות מהן כגון מה שהזכרנו עבוד עוזרו, יש בה עשרות עשרות של מצוות. אחר שנמנע אותון ונאמר כי אלא הלכות עבוד עוזרו יש בו הן כוחו כוח מסוות עשה והן אלו ואלו, וכוחו כוח מסוות לא תעשה והן אלו ואלו. כל זה, למה צריך לך בתחילת כל קובץ הלכות לכתוב כמה עסין וכמה לוין ומקיף? כל זה כדי להישומר לבל ימולת ממני דובור שלא אדבר עולו. אני לא רוצה שתברח לי מצווה אחת מהתרייג, אז אני אקח את התרייג מצוות ואמיין אותן, אסווג אותן לפי הנושאים שלהם. אבל כשאגיף אותון במניין המסוות היה בוט וחמיזה, שלא יהיה לי עומר השכחו, שדברים שאני אשכח, מצוות שאני לא לא אטפל בהם. ברוך אתה אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל יגדור. אז לכאורה לא נותר עכשיו לרבנו אלא לפנות למניין תרי"ג מצוות, למיין אותו ולסווג אותו, ולהתחיל לכתוב את ההלכות שנוגעות לכל מצוות. דעקה, שהוא פתאום מצא שאין מניין תרייג מצוות, או על כל פנים אין מניין שמוצא חן בעיניו של תרייג מצוות. כן, חזל אמרו שיש תרייג מצוות, אבל הם לא מנו אותה. אז באו אחרי חזל כל מיני חכמים ומנו אותם, והמניין לא מצא חן בעיניו של רבנו, הוא לא קיבל אותו. לא, אבל זה רבנו לא מתעסק בכלל, בגלל שהוא לא מתעסק בלמידויות. הוא לא בא להגיד לך איך הדין נלמד. ברור שיש בזה, ברגע שאתה עושה סדר, אז הכי קל למצוא כל דבר ועניין, והלימוד הוא גם שיטתי למופת, אבל זה, יש בתורה שבעל פה משהו יותר זורם, יותר יפה, יותר יפה כזה וכו'. בסדר, המשנה בכלל, המשנה היא סיפורית, המשנה היא לא אומרת דין, היא אומרת מקרה ודין. הרמב״ם לא אומר כך, הוא אומר את הדין, בדרך כלל הוא לא אומר את המקרה, ואם הוא מביא את המקרה זה רק כדוגמה. המשנה היא יותר שירית, יותר קל לשנן אותה מאשר את הרמב״ם. בסדר, בכל דבר יש מעלות וחסרונות, צריך גם את זה וגם את זה. אבל כך למשל משנה מסכת שבת, יציאות השבת שתיים שאין ארבעה, למה לפתוח בזה את המסכת? כי זה קורה בכניסת שבת, אבל זה לא שיטתי. הרמב"ם מתחיל את הלכות שבת, ומלכות שבת יש מצוות עשה לשבות, ויש לא תעשה זה וזה, חקרו מברך את כללי המלאכות, מה זה חיוב, מה זה פוטור, מה זה מותור, זה דאורייתא, זה דרבנן, זה כך וכך. אחר כך את המושגים, מלאכה שאינו צריך לגופה, פסיק רשא וכולי. אחר כך הוא בתחילת פרק 70 מביא לך את למתת אבות מלאכות, ואז הוא מונה אותם אחת אחת כל ההלכות, גומר מתחיל את, עוד פעם למתת אבות מלאכות, אבל בשבותים, מה גזרו חכמים. זה סדר למופת, אין כזה ספר שהדברים באים כל כך מסודרים. אחר כך מוקצה לבד, פיקוח נפש בפני עצמו בהתחלה כבר, ובסוף עונג וכבוד, קידוש היום וכולי. זה מסודר מאוד מאוד. את משנה תורה 10 שנים זה כלום, 1,000 פרקים זה בלי מעבד תבלילים, בלי מנועי חיפוש, בלי צוות. היום בית מדרש שלם מוזה ב-100 שנים לא היה גומר את זה. אנציקלופדיה תלמודית כבר כותבים אותה 60 שנה, יודע מה, עוד לא נראה באופק שיסיימו אותה אי פעם. צוותים שלמים עם כל החומר ועם כל הזה וזה וכולי. נכון, אבל מצד שני הוא היה לבד, הוא היה בלי שום, בלי מנועי חיפוש ובלי מעבד תמלילים. אתה יודע מה זה שאתה רוצה להעביר, גזור, עתק, הדבק, עימוד וכולי וכולי. ספר המצוות היה לפניו, אבל הוא כתב את ספר המצוות בשביל זה. אתה רואה שהכל הוא התחיל מהיסוד, הוא לא שמח על העבודה של אחרים, לא מצא חן בעיניו, אמר טוב, אז אני אתחיל למנות ספר המצוות. עכשיו נראה שבסדר, תתחיל למנות ספר המצוות, אתה לא יכול לגשת למניין עד שלא יהיה לך עקרונות מה אתה מונה ומה אתה לא מונה. אחרת ייפול בחוסר השיטתיות שהוא טען כלפי קודמיו, הוא גם ייפול. אז לפני שהוא התחיל את ספר, לפני שהתחיל את משנה תורה, התחיל את ספר המצוות. לפני שהתחיל את ספר המצוות, כללים, 14 כללים הוא הציב איך למנות את המצוות. הוא היה מאוד מאוד יסודי, לא ישר התחיל לכתוב, אז נראה איך ילך וכו'. כן, נתארגן תוך כדי תנועה, כמו שאוהבים בצבא. הרמב"ם הוא לא אוהב אלתורים, הוא היה מתוכנן מראש. אתה רואה שהוא בנה את הספר זה שהוא הגיע ל-1,000 פרקים. זה לא לחינם. רבינוביץ' אפילו עשה חשבון שיש במשנה תורה 1,000 פרקים ו6 נספחים. זה נדמה לי כמניין משנה תורה, אם אני לא טועה, או משהו כזה. כאילו, דבר שהרמב"ם, כל דבר היה מחושב. וכאשר התבורר לי הוא עניין הזה, ועמדתי לחבר את הספר ולהזכיר את כל המצוות באופן סתומי, דיינו, מצווה כך וכך, מצווה כך וכך, בלי לפרט. ולמנותון, של משנה תורה או של משנה תורה. בעיקר יהודים שלא יכולים, לא לגדולי החכמים, כן, אלא בעיקר ליהודים שכבר לא יכולים לפסוק הלכה מתוך התלמוד, יהודי ממוצע. אבל הרמב״ם כותב ככה, קודם כל, הרי למדת איתנו אגרות הרמב״ם, אתה יודע. הרמב״ם כותב, קודם כל כתבתי אותו לעצמי, לימי הזגנו, וכיוצא בזה. לא, הרמב״ם שלח את זה, לכן הוא גם כתב את זה בעברית בין היתר, הוא שלח את זה גם לפרובנס וכיוצא בזה. בשביל הראב"ד הוא לא היה כותב את משנה תורה, הראב"ד לא צריך שהרמב״ם יכתוב לו את משנה תורה, אבל הקצב משנה אומר, גם אתה הראב"ד, לפעמים אם אתה מהר או שאתה רוצה לראות עוד דעה וזה, אז שווה לך שיהיה לך, אבל באמת לא בשבילך הרמב״ם כתב את הספר, ואתה יכול להמשיך לסוק מתוך התלמוד. ואחר אשר התבורר לי הוא עניין הזה, אבל באמת משנה תורה זה כמעט, נקרא לזה הילקוט יוסף הראשון, או הקיצור שולחן ערוך הראשון, ספר שהוא עצמאי, כבר מנותק מהתורה שבעל פה, והוא קיצור פסקי הלכה. ואחר אשר התבורר לי הוא עניין הזה, ועמדתי לחבר את הספר ולהזכיר את כל המצוות ואופן סתומי ולמנותון בהקדומת הספר, תגוף אני סער שכבור נסתערתי בו זה שונים, והוא שמניין המסועות כבור שורו בו בעניונים שלו אוכל לתאר עוסם זור אותו. איזה טעויות, כי כל מי שעוסק במניונון או בחיבור ספר על משהו מנו עניון הזה, כולם נמשכו אחר בעל הלכות ג'דולות רבי שמעון קיירה. מתחבר הספר בסביבות 4600 ליצירה, או קצת לפני, 4703 ליצירה. זה לפני יותר מ-1300 שנה. ולונותו מקוונותו במניונון, אלו נטיו מעטו, כאילו גופו הדעות אצל דבריו איש הזה. הוא אומר, רמב״ם, בעל הלכות גדולות, מנה את המצוות, וכל מי שבא אחריו, זה קרוב ליותר מ-400 שנים, מבעל הלכות גדולות ועד הרמב״ם, כל מי שבא אחריו דרך בדרכו, וגם אם הוא סטה, הוא סטה רק בנקודתי, אבל הרמב״ם מתרעם על הדבר הזה. טוב, לעזרת השם נראה מחר, נמשיך מחר. ברוכים תהיו.